שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ואז את שניהם ביחד.
כן, או את שניהם ביחד ואז כל אחד בנפרד, אם יום אחד נחליט לגוון.
אנחנו לא נחליט לגוון.
לעולם לא. היום אנחנו קצת מגוונים. אנחנו לא נדבר על סרט שנמצא בקולנוע, אבל כן על סרט מהשנה הנוכחית.
הוא חדש.
הוא קרן בארץ פה ושם. אנחנו עוד מעט נגיע אליו מה בדיוק, אבל לפני זה ניתן את ההזרה. תורך הפעם. אני מאתגר אותך לתת הזרה.
אני לא יודע, מה עושים? מה עושים?
לא התכוננתי, מה?
הזרת ספוילרים. אנחנו הולכים לדבר על העלילות של הסרטים לכל האורך שלהם, ועל כן, אם אתם מעוניינים לראות את הסרטים המדוברים לפני הפודקאסט, תראו אותם ואז תחזרו להקשיב. אם לא אכפת לכם מספוילרים, גם טוב, פשוט תאזינו עד הסוף.
יש אנשים כאלה, כן. אני לא יודע.
או שיכולים לראות שאתם לא הולכים לראות את הסרט המדובר, ועל כן, לא אכפת לכם, יעזור כן. לכם.
בסרטים שנדבר היום, אני כן ממליץ לפחות אחד מהם לראות לפני זה, כי גם אביעד, ככה קשה לראות אותו.
איפה אפשר למצוא אותנו?
פה. אנחנו נמצאים בפייסבוק, יש לנו עמוד שבאמת נקרא שורה שנייה באמצע.
כן.
יש שורת חיפוש, כותבים, מגיעים. אייקסט, גם כן, שורה שנייה באמצע, אנחנו קיימים שם. אייטיונס, מה צריך לכתוב?
סרטים, בעברית.
המילה סרטים.
כן.
בעברית. גם בלוגים, לדוגמה.
כל הבלוגים שבעולם אנחנו שם.
כן, אבל ספציפית במיוחד. לי יש בלוג שנקרא בשביל הזהב, אתם יכולים למצוא גם אותו בפייסבוק. גם בגוגל, אבל פייסבוק פשוט ייקח אתכם יותר מהר.
לי יש בלוג בשם עלילון, גם אותו אפשר למצוא בפייסבוק.
זה הוא כבר שלך, נכנסת אותו לחלוטין.
אולי אפילו בוואלה.
כן.
ובתפוז.
ובאייקון בקרוב.
וביהו.
בקרוב גם באייקון. כשנגיע לזה אנחנו גם נפרט.
אז נעבור לסרט הראשון להשבוע?
כן, יאללה.
אנחנו הולכים לדבר על...
Over the next few days, you're going to be the human component in the Turing test.
One day the AIs are going to look back on us the same way we look at fossils.
Hello.
How do you feel about her?
Oh man, she's amazing.
You're impressed?
Yes.
Do you want to be my friend?
Of course. Now the question is, how does she feel about you?
Do you think about me when we aren't together?
Did you give her sexuality as a diversion tactic?
This is your insecurity talking. This is not your intellect.
Fine.
Did you know that I was brought here to test you?
No.
Does Ava actually like you? Or is she pretending to like you?
Nathan, he isn't your friend. You're wrong.
Wrong about what?
Everything. You want to be with me?
Can we talk about the lies you've been spinning me?
What lies?
What lies?
You have to help me.
You have to help me.
What will happen to me if I fail your test?
זה היה הטריילר לאקס מכינה. סרטו של הבמאי אלכס גרלנד, שבמקרה גם כתב. במסעד משחקים דומל גליסון, אליסיה ויקנדר, אוי, דיברנו עליה שבוע שעבר.
כן.
סוניו מיזונו ואוסקר אייזק.
יותר יכול, לא דיברנו עליה שבוע שעבר, ניסינו לדבר עליה ולא מצאנו מה לומר.
כן, שבוע שעבר היא הייתה ניצבת בסרט שבו היא לכאורה הייתה בתפקיד ראשי, ופעם היא באמת בתפקיד די ראשי.
כן.
אביעד, במה עוסק אקס מכינה?
אקס מכינה?
אקס מכינה?
הוא עוסק בבחור בשם קיילב, שעובד עבור חברת הייטק, שנקראת בלו בוק, לא...
היא לא גוגל, לא. מה פתאום?
גם לא פייסבוק או משהו כזה.
חס וחלילה.
השם שלו עולה בגורל, והוא מוזמן לבית הנופש של בעל החברה נייתן משהו.
נייתן, שם המשפחה שלו זה משהו, כן. נייתן בייטמן.
בייטמן, בייטמן. הוא מגיע לאחוזת וויין.
נייתן בייטמן, שאותו שחק אוסקר אייזק, באמת שרירי כמו בייטמן, מה קרה לו?
הוא אוסקר אייזק, הוא עושה דברים מוזרים בשביל הכיף.
אני חושב שזה, הוא מתכונן לאקסמן 2 אפוקליפסו או משהו כזה, אז הוא כזה, טוב, אני צריך להיות שרירי וכזה, לא, לא, אוסקר, אתה תהיה CGI בתור פרש סוף העולם, והוא כזה, לא, לא, שרירים.
יש שני סוגים של בעלים של חברות הייטק.
כן.
כאלה שהם באמת יושבים כל היום מול המחשב, וכאלה שפעם ישבו כל היום מול המחשב, ועכשיו יש להם אנשים שעושים את זה, אז הם מעבירים את הזמן בפעילויות אחרות.
הרמת משקולות.
כן, נתן הוא מהסוג השני. הוא מזמין את כלב לבוא אליו לבקתה למשך שבוע, כשהמטרה של הביקור נקרא לזה, זה בעצם לבחון את איב. איב היא רובוט.
לא, לא, איב, אבא.
אבא, סליחה, אבא.
כן, אבא.
צודק, אבא. היא רובוט, כמה שקשה להאמין. אני עדיין תקוע בפרק ההוא. שנראית, הפנים שלה נראות אנושיות לגמרי, וגם המטרה של הביקור זה בעצם שכלב יבחן אותה, יעשה סוג של מבחן טיורינג, כדי לברר האם היא יכולה להיות אמינה בתור אישה אמיתית. כלב אומר שזה לא, זה לא יכול להיות מבחן הוגן, כי הוא יודע מראש שהיא רובוט, וגם היא יודעת שהיא רובוט בעיקרון, אבל עדיין, נתן אומר לו, נסה בכל זאת את תופתע כמה
זה... למעשה הוא אומר שהתוצאה תהיה אפילו יותר קשה להשיג, כי אם הוא יודע שהיא אמורה להיות רובוט, אז העובדה שהיא יכולה להציג אינטליגנציה
רגשית. האם הוא מאמין שהאינטליגנציה שלה היא לא מלאכותית?
כן. היחידה, ישות היחידה הנוספת שנמצאת בבית היא קיוקו, המשרתת, לא דוברת האנגלית של אוסקר.
משרתת בין השאר.
כן, שבאמת, הוא אומר שהוא זכר אותה עבודה כי היא לא מדברת אנגלית.
היא מעניקה שירותים מגוונים.
אוקיי, אני רוצה להישאר עם דודו זאתי רק שנייה כדי לקפוץ לקראת סוף הסרט, כי לקראת סוף הסרט יש איזה רגע של טוויסט, שבו מסתבר שקיוקו היא רובוט, ואני כזה, רגע, רגע, לא הייתי אמור לדעת את זה?
זה לא בטוח, האמת שאני...
אני ביליתי לעשות ולחשוב, אוקיי, זה עולם שבו יש רובוטים בצורת אנוש, פשוט אלמנט אינטליגנציה, הנחתי שהיא רובוט ושכולם יודעים שהיא רובוט, והסרט אומר לי כזה, לא, 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 זאת הפתעה, ואני... מה?
האמת שגם הייתי מאוד מבולבל לגבי הקטע הזה לאורך הסרט, כי הוא היה, זה נראה כל הזמן.
היא התנהגה כמו רובוט.
לא, כל הזמן זה נראה כאילו ממש אומרים. נתן ממש אומר, הוא לא אומר שהיא עוד היא רובוט, הוא אומר כל דבר חוץ מזה שרומז, ועדיין הם לא מתייחסים אליה עם המילה רובוט, ולכן באמת עד לחלק שאומרים את זה, הייתה לי כל הזמן את התהייה הזאת, אם אמרו את זה פספסתי, כאילו זה נראה די ברור.
זה כמו, אתה יודע, זה כמו להגיע לקראת הסוף של רובוטריקים, ואז יגידו, אופטימוס פריים רובוט, ואני כזה, כן, כן, קוראים לסרט רובוטריקים, והוא רובוט ענקי שהופך למח... אני יודע שהוא רובוט, אני יודע שהיא רובוט, למה אתה מתנהג כאילו אני מופתע, סרט?
כלב מופתע.
כי כלב הוא אידיוט. בחרו אותו לעבודה הזאת, ככל... באמת, הסיבה שבחרו אותו לסרט זה כי הוא אידיוט.
כן, הוא לא יודע את זה.
כן. איך הוא הגיע לעבודה הזאת מלכתחילה, אני לא יודע.
היה מודעה בפייסבוק או משהו.
הייתי מאמין אם הוא היה שרת של החברה הזאת שנבחר, אבל הוא מתכנת של החברה שנבחר, מסתבר.
שמע, לך תדע, ממה שאנחנו מגלים, נאצן יכול לקבל מידע על כל אדם בעולם שמשתמש בבלובוק.
כי הוא בטמן.
לא, כי הוא מושחת.
לא, 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 זה לא הזכיר לך את הקטע מהסוף של האביר האפל, זה כזה, פרצתי לכל הפלאפונים בעולם בו זמנית. מתי?
כן.
איך? למה?
וכמו שם גם פה התגובה היא, זה לא חוקי, אתה יודע.
אוקיי, ועכשיו בחזרה להתחלה, אחרי שהוצאתי את הזעם על באמת על הטוויסט המטופש להפליע הזה. הוא מטופש להפליע, אני מצטער.
הוא לא כזה טוויסט.
העובדה שהוא חושב שהוא טוויסט זה משהו מטופש להפליע.
אני מאוד אהבתי את הסרט.
אני חיבבתי אותו עם הרבה הסתייגויות.
ככה, אם תיפגשו במסיבה אתם תדברו. אבל לא, אני לא, אני לא, לא תחליפו טלפון.
אני לא אחפש אותו במסיבה, אתה יודע, אם הוא יתקל בי והוא יתקש, אז כזה...
אחפש לו בפייסבוק ככה אולי.
לא, לא. אוקיי, מה שקורה זה באמת, הסרט, מהרגע שהוא מגיע לאחוזה סלש בונקר, מחולק לשני חלקים. החלק הראשון והמאוד הסדיר זה המפגשים, שמתואר לנו אבא וכלב, וזה פשוט נאמרים, מפגש אחד, מפגש שני, מפגש שלוש, שבו פשוט מדברים על אבא ילדה. החלק השני זה הרמיזות על הדברים המאוד עמומים שקורים בבונקר הזה, ועל... אנחנו יודעים שכלב עובר על כל מיני חוקים אתיים ומוסריים, השאלה היא באיזו מידה ומה המטרה שלו. לדוגמה, יש לאורך כל הסרט שורה של הפסקות חשמל, מבנה שאמור להיות עוד פעם הבונקר של המיליונר האולטימטיבי,
כן.
ועולה השאלה, האם זה משהו שכלב יוצר? האם זה משהו שאווה יוצרת? האם יש איזשהו גוף שלישי שמעורב בעניין?
אולי קיוקו.
כן.
בשעה מסוים אנחנו מגלים שאווה יוצרת את זה, אבל כלב יודע שהיא יוצרת את זה. לפחות בשעה מסוים הוא עולה על זה, שזה די ברור, כי הוא, אם הוא לא זה שעושה את זה, הוא מבין שזו חבלה מכוונת.
ואז בשלב יותר מוכן אנחנו מגלים שהיא יודעת שהוא יודע שהיא יודעת.
כן.
וזה נהיה מסוג הסרטים האלה שכזה, תכננתי את זה, ואני כזה, תכננתי לזה שתכננתי את זה, והוא כזה, אני תכננתי לזה שתכננתי את זה.
יש שם, זה באמת קצת קפיצה לסוף, אבל יש שם תוכנית שלמה של כלב ואבא לחלץ אותה, כי היא משכנעת אותו שהיא סובלת שם, שהיא מוחזקת בתנאים לא
ראויים. לא אנושיים, והיא בן אדם.
לא אנושיים, ואז נייסן אומר לו, זה היה המבחן האמיתי, לראות אם היא תצליח לשכנע אותך, להוציא אותה מפה. ומתחילים תוכנית שלמה איך להוציא אותה, ונייתן מבין את התוכנית, כי הוא מצליח לעקוב אחריהם, ואז חדק, התוכנית מצליחה חלקית, כי כלב כן הצליח לעבוד עליו.
שבוע שעבר דיברנו על The Man From Uncle, ששם היה את הקטע הזה שהבמאי חזר עליו שוב ושוב של לחזור אחורה כמה שניות כדי להראות, מה שדמות באמת
ידע. Previously on this scene.
כן, מזווית אחרת מה שדמות ידע ועשתה היא זה, הסוף הסרט של אקס מכינה הוא פחות עושה את זה לכל הסרט הזה כזה, אבל מה שבעצם קרה, ואז עוד פעם, אבל מה שבעצם קרה, וזה קצת עצבן אותי, זה היה כאילו, זה היה כל כך כאילו טריק תסריטאי זול, כזה, בעצם עשיתי את זה כבר קודם. היית יכול, אז הסרט כאילו בעצם יכול להכניס, אתה יודע, אפשר להכניס פיל ככה לתוך החדר כזה, היא ברחל, איבא ברחל, פיל מתוך הבית, מתי הבאת פיל? זה היה לפני כמה סצנות כשהיית
פה. תכננתי פיל כשלא היית פה.
כן, כאילו.
כן, אבל אני ידעתי שאתה תביא פיל, ולכן שמתי את הגדר החשמלית הזאת. אבל ידעתי שתשים גדר חשמלית, ולכן התקתי את החשמלית.
ברגע שהמיסטורין נהיה אחד הדברים המרכזיים בסרט, אתה, כשמתחילים לרמות, אתה יודע, אם אתה הופך את המיסטורין לצד, לחלק מרכזי מהעלילה, ואתה מתעקש לרמות אותי עם המיסטורין, זה כזה, אבל בעצם מה שקרה זה טיק, 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 אתה יודע, זה נהיה, אוקיי, אז מה הקטע? אתה יכול להראות לי כל דבר.
מהרגע שאנחנו פוגשים את נייתן, את אוסקר אייזק בתפקיד הזה, שהוא כרגיל משחק מעולה.
אוסקר אייזק מצוין, כן.
הוא מהשחקנים האלה שכאילו צריכים להפוך לכוכבים, מתישהו פשוט.
הוא יהיה.
שחקן מעולה, ואני חושב פעם שלישית שאנחנו מדברים עליו, ותמיד אנחנו נהנים מההופעות שלו. מהרגע שפוגשים אותו, יש, ממש מאותה שנייה, יש לך את התחושה הזאת של, אוקיי, ברור שהוא מסתיר, הוא גם אומר שהוא לא מגלה את הכל, אבל הוא מנסה לראות מאוד חביב, מאוד כזה בגובה העיניים, שובר את הדיסטנס, אומר, נכון שאני הבוס שלך, ואני לא רוצה שתתייחס אליי כמו לבוס שלך, כי אתה עורך בבית שלי, ואני רוצה שתרגיש נוח בשביל המבחנים גם.
ומצד שני, הוא מתנהג לקיוקו כמו לרובוט.
כן.
וזה חוק, אתה יודע, החוק של הסרטים, מה הדרך הכי קלה להראות שמישהו הוא בחור רע, איך הוא מתייחס למישהו שנחות ממנו מבחינה חברתית.
אבל האם הוא רע, מבחינת כאילו המוסר של הסרט, האם הוא רע, או שהוא פשוט יודע יותר טוב מה הוא עושה.
לא, הוא בהחלט.
זאת אומרת, אני אומר, האם
הוא מתמרן אנשים, הוא גונב מהאנשים, הוא משקר לכולם. כן, הוא בחור רע לחלוטין.
ואבא? אבא?
לא יודע.
האם היא יכולה להיות רע?
כן.
היא רובוט.
זה לא משנה. יש לה,
it's a machine. It only, לא חשוב.
יש לה רצון חופשי לחלוטין.
It's not happy, it's not sad.
זה העניין. השיחות שמנהלים, שכלב ואבא, הן חביבות לחלוטין בקטע כזה של סיפור מדע בדיוני שכבר קראתי כמה פעמים בשנות ה-60.
אלישה ויקנדר אמינה בתור אדם.
אתה בטוח?
אני מדבר על השחקנית.
כי עוד פעם, דיברנו עליה בדמנד פרמנקל, היא לא הייתה כל כך אמינה.
שם היא לא הייתה אדם, שם היא הייתה
פרופ.
כן.
היא פחות פרופ בסרט הזה שבו היא משחקת אלישה פרופ.
פה יש לה דמות עם אופי. פה יש לה דמות שיכולה ממש, שנדרשת להביע רגשות.
ספציפית, היא נדרשת להיות פאם פטל, וזה
סוג של, אבל גם, לא בדיוק פאם פטל, כי חלק מהזמן היא נדרשת דווקא להיות אלמה במצוקה.
כן, אבל אנחנו אמורים להבין לקראת סוף הסרט שהיא שיחקה אלמה במצוקה כדי שהיא תוכל לשכנע את הגיבור לעשות מה שהיא רוצה, שזה פאם פטל קלאסית. דבר ראשון, זה לא כזה מתאים לה, ודבר שני, היא רובוט.
אבל זה מתאים לה כי היא רובוט.
לא, כן. היא לא, אתה יודע, הם משחקים את זה כאילו היא פאם פטל, אבל אני מנסה להבין במה הגיבור אמור לא להתאהב אפילו, כאילו להרגיש תאווה כלשהי. הם משחקים מאוד על התאווה לרובוטים בסרט הזה. זה עוד איכשהו עובד עם הרובוטיות שנראות אנושיות לגמרי שאנחנו רואים לקראת הסוף. היא נראית כמו רובוט.
כן, בגלל זה היא מתלבשת בבגדים של נשים. בגדים שמסתירים את החלקים הרובוטים שלה.
אבל הגיבורים יודעים איך היא נראית.
אבל זה כל הרעיון. כל הרעיון,
שהיא עוקבת את ההיגיון שלהם כאילו?
המבחן הוא דו צדדי למעשה. כמו שכלב אמור לבחון אותה כדי לראות אם היא באמת יכולה לעבור בתור בת אדם. במובן מסוים גם הוא נבחן האם אפשר לשכנע בן אדם שלרובוט הזה יש בעצם רגשות ודעה משלו. כי תראה, היא מכונה. היא לא... תראה, נייתן לא יצר אותה כמשהו אחר. הוא לא ניסה להיות דוקטור פרנקנשטיין שבורא אדם. הוא ניסה לבנות מכונה שתהיה אמינה בתור בן אדם.
למה?
כי הוא מאוד עשיר.
אוקיי.
Okay. כן.
כן.
למה ג'יימס קמרון יוצא לאסטרואידים?
כי הוא ג'יימס קמרון, זה לא עניין של כסף, זה עניין של ג'יימס. אם ג'יימס קמרון לא היה כסף, הוא היה בונה תותח והיה משגר את עצמו לאסטרואידים, אני חושב.
זה כן במובן של, זה כן בשם המדע והקדמה הטכנולוגית, אבל אם הוא כבר עשיר אקצנטרי, אז...
לא, אבל זה מין כזה בשם מדע כללי, זה כזה, why are you doing this for science? כאילו, מה... מה התוצאות שאתה מנסה ליצור מהרובוטית הזאת?
כל דבר שאנחנו עושים הוא בשביל המדע, אם אנחנו מנסים אותו פעם ראשונה.
לא, לרוב יש איזו תוצאה קונקרטית שאתה מחפש. למה אתה רוצה להנדס את המולקולה הזאת? כי זה יכול לשפר טיפולים רפואיים. למה אתה רוצה ליצור רובוטית אנושית לגמרי?
כי אני יכול.
עוד פעם, אתה יודע, אין... אוקיי, אבל בסדר, את זה אני יכול לקבל.
זה הבן אדם שהקים את בלובוק, הוא... יש לו מטרות מצטרות.
אבל מה הבעיה שלי באמת, זה שהסרט הזה מתנהג, הוא מתנהג כאילו סרט נורא חכם ואלגנטי, שהוא בעצם, הוא נורא נורא פשוט, זה אפילו לא מרגיש כמו סרט, זה מרגיש כמו עלילה של אזור הדמדומים שנמתחה לאורך של שעתיים, או כמה שהסרט הזה לא יהיה.
לא שיש בזה משהו רע.
לא, יש בזה משהו רע במובן של, זה ארוך מדי לעלילה שלו, שהיא כאמור, זה סיפור מדע בדיוני מאוד מאוד,
כן, 108 דקות.
כן, זה סיפור מדע בדיוני בסיסי להדהים. זה אפילו לא פרק של אזור הדמדומים, זה חצי פרק של אזור הדמדומים. בן אדם ממציא רובוט, מביא מישהו אחר כדי לבחון את הרובוט, אבל יש משהו מסתורי ברקע. וזה בסדר אם אתה טוען את זה במשהו נוסף, אבל לא, זה פשוט אנשים יושבים ומדברים. ומה שהם אומרים, עוד פעם, לי לפחות בתור מי שקרא כמה וכמה ספרי מדע בדיוני בזמנו, זה לא חדש וזה לא מעניין במיוחד, וזה גם לא איזה... גם הבניית הדמויות היא לא כזאת גאונית. אז אין, מבחינתי, אתה יודע, אלא אם תתייחס לעצם העובדה של הצגת הרעיון הזה בקולנוע, כמשהו ראוי בפני עצמו.
בקולנוע זה מאוד...
זה די חריג בנוף הקולנועי המודרני. אני מסכים שזה די חריג בנוף הקולנועי המודרני, אבל אתה יודע...
בוא אני כן אתייחס לקטע הקולנועי, כי זה נכתב כסרט, זה לא מבוסס על סיפור או משהו כזה. תסריט מקורי.
למרות שאלס גרלנד הוא סופר, אז אתה יודע. הוא רוצה לכתוב ספר.
התסריט עצמו הוא מקורי, לא הרעיון, אבל התסריט. דיברנו לפני 3 פרקים אני חושב על אני לא מאמין אני רובוט ועל בלייד ראנר,
כן,
שבשניהם יש לך דמויות שחושבות שהן בני אדם ומגלות שהן רובוטים. פה יש לך רובוט שיודע שהוא רובוט ומנסה שיאמינו שהוא בן אדם, שזה טוויסט שדווקא לא כל כך, לפחות בקולנוע אני לא נתקלתי בו, הרעיון הזה של
איש המתיים.
לא, איש המתיים מנסה להפוך לאנושי, הוא לא מנסה להיות במצב הזה שהוא מנסה להישאר, להיראות כמו רובוט, ועדיין לגרום למישהו להאמין שפשוט אני יצור חי.
היא גם מנסה, בסוף הסרט זה, היא בורחת מהבונקר.
בסוף הסרט, אני מדבר על העלילה עצמה. ואיש המתיים בטח לא מטפל בזה באותה עדינות כמו פה, שפה זה באמת...
יש את הסרט השני שאנחנו הולכים לדבר עליו.
כן, שהוא גם לא רק עדין בקטע הזה. אבל, טוב, בגלל זה גם בחרנו את הסרט.
כן, בחירה טובה אגב.
תודה.
הסרט השני הולך להיות גוזילה. כן. כי הקהל לא יודע. אלה הם קראו את התיאור של הסרט.
כן, אלה הם כן, יש להם...
עיניי.
משהו כזה. מה שאומר שבקולנוע זה בכל זאת עדיין נדיר שסרט לוקח קונספט מדע בדיוני לא מורכב במיוחד, ונותן לו את הזמן להתפתח. זה כמו הסרט ירח נגיד. שגם, הקונספט הוא מאוד פשוט, אבל הוא מקבל את הזמן שלו. ואני חושב שזה, כשעושים את זה כמו שצריך, אז הרבה יותר טוב מסרטים שמתעסקים רק בלזרוק עליך כל מיני פרטים, ועיצובים מרשימים, ואקשן שלא קשור לכלום. אני אוהב הסרט הזה, שנתנו לשיחות האלה את הזמן, נתנו את הזמן למתיחות בין קיילב ונייתן, נתנו אותו זמן להיות מוטרדים מהיחס שלו לקיוקו, ונתנו את הזמן גם באמת, בעצם שאנחנו נוכל לשאול האם אווה יכולה יכולה להיות אמינה בתור אישה אמיתית.
כן?
לדעתך היא יכולה? זאת אומרת, זה עוד פעם. זה מה שבעצם קורה לנו בכל סרט שאנחנו רואים.
כי אין סט של פרמטרים לאיך אישה אמיתית מתנהגת. נשים יכולות להתנהג בהמון המון דרכים.
את זה אמר תום שפירה. אני רק רוצה להבהיר.
אתה אומר, זה כאילו זה דבר רע.
זה יכול להיפרש בצורה רע.
אני לא מבין, כאילו, אתה יודע, אין גבול מסוים להתנהגות אנושית. פגשתי אנשים שהתנהגו כמו רובוטים בחיים שלי.
פגשתי רובוטים שהתנהגו כמו יותר טוב מכמה אנשים.
כמו הגרסה של הסרט הזה לרובוטים. אם היא יכולה להעמיד פנים שהיא בן אדם, כן, נורא קל להעמיד פנים שאתה בן אדם גנרי, כי...
לא בצורה אמינה, זה קשה.
אוקיי.
אבל תראה, כל פעם שאנחנו רואים סרט, אנחנו מעשה עומדים במבחן הזה, האם אנחנו מאמינים שהדמות שאנחנו רואים היא אמיתית, למרות שאנחנו יודעים שזה שחקן. וזה בערך מה שקורה פה, רק שזה עוד שכבה, כאילו... האם אתה מאמין
ש... אתה שואל, האם קניתי אותה בתור רובוטית שמעמידה פנים שהיא אנושית? זה מה שהיא משחקת פה.
כשאתה יודע שזו בעצם אישה אמיתית.
עבודת האיפור הייתה ממש טובה.
זה אפקטים מעולים.
האפקט.
הזכרתי את זה כשדיברנו, אני לא מאמין על רובו, ששם הם מאוד התפזרו עם האפקטים, והרוב יצאו להם לא משהו. פה השקיעו את רוב המאמצים באפקט מאוד מסוים, שנראה מצוין.
כן, לגרום לאבה לראות כמו גוף מלאכותי שמורכבים על הפנים אנושיות. זה עובד. זה דווקא עובד ממש ממש טוב, וכאמור הסרט לא מנסה לעשות משהו שהוא לא יכול לעשות, שזה אני מעריך באופן עקרוני. הבעיה היא, איך אני אגיד את זה?
העיצוב מאוד פשוט גם.
לא, כן, העיצוב פשוט והבימוי, אין, אתה יודע, הם מנסים לעשות כל מיני טריקים עם האורות האדומים כל פעם שמשהו שרק קורה, וכאמור החזרה אחורה למה שבעצם היה, שזה ממש עוד פעם, זה ממש מעצבן, צריך להיות ממש ממש טוב כדי לדעת לעשות את זה, הסרט הזה לא עושה את זה כמו שצריך. זה מרגיש קצת כאילו הסרט, איך אני אגיד את זה בשפת הרחוב? אף על עצמו.
איך אומרים הצעירים היום?
כמו שאומרים הפושטקים.
כן.
כי באמת, מה... עוד פעם, אני לא יכול שלא לבוא לזה עם המטען הרגשי והאינטלקטואלי שלי, ומהמנגדות המבט שלי זה כזה... כבר ראיתי את הסיפור הזה כל כך הרבה פעמים, וזה כבר כל כך נהיה סיפור בסיסי מבחינתי, שאני רוצה משהו קצת יותר מעניין מ... האם אני רובוט או האם אני לא, האם אני יכולה להוכיח לך שאני בן אדם או לא. זה, אתה יודע, במדע בדיוני של ימינו, זה כבר אפילו לא משהו שעושים עליו בדיחות, כי הבדיחות עליו הן כל כך ישנות.
זהו, אתה מדבר מנקודת המבט הספרותית.
אני לא יכול שלא להביא אותה, כי זה נקודת
המבט, זה מי שאני. זה כבר בדיחות על זה. בקולנוע זה לא, עוד אין על זה בדיחות. בקולנוע זה עדיין,
אוקיי, אם אתה
לא... זה עדיין צורה מאוד חדשה יחסית להראות את סיפור.
אם אתה בא עם מטען שהוא קולנועי בלבד, אז כן, זה עובד הרבה יותר טוב, אבל גם אז יש פגמים. גם אז כאמור, העובדה שהסרט הזה הוא כל כך קטן ואינטימי, שהוא נהיה קלסטרופובי, לא במובן הטוב של המילה, לא במובן של...
חושב שאמור להיות קלסטרופובי.
לא, כן, אבל לא במובן... זה לא כמו The Thing, כאילו, או The Thing from Another World, או אפילו כמו Dark Star.
אבל יש לך את הסצנה של נייתן וקלב במטבח ש... כלב מנסה לשקר אותו כדי שהוא יאבד את ההכרה. ונתן דווקא אז מחליט שהיום הוא לא שותה, כי הוא עלה על המזימה. יש בקטע הזה המון מתח שלא קשור לרובוטים ולא רובוטים. פה זה שני אנשים שאחד מהם מנסה לרמות השני, שמנסה לרמות אותו באותו הזמן. וזה מין סיטואציה שהיא מתאפשרת דווקא בגלל הקלסטרופוביה, דווקא כי אין לך פרטים שמסיחים את הדעת, יש לך באמת רק שני גברים שמדברים אחד עם השני, לאחד מהם יש הרבה יותר כוח, גם פיזי וגם מקצועי לעומת השני, ועדיין החלש ביניהם מנסה להיות זה שיוצא עם כשידוע על העליונה, בעזרת תכסיסים. אבל הוא מתמודד עם מישהו שתכסיסים זה כנראה משהו שמאוד עזר לו בחיים, אתה לא יכול להפוך למיליונר, בטח לא בתחום ההייטק והאינטרנט, בלי שאתה יודע קצת לעוות את המציאות.
ואז הם מגלים שאבא בעצם עבדה על שניהם. היא תמרנה את, מה שמה עוד פעם? את קיילב, מתוך ידיעה שנייתן מודע לתמרונים שלה, ולכן היא דאגה כאילו לעבוד עליו מוקדם יותר.
מה שאומר שזה הצליח.
כן.
היא עמדה במבחן.
עכשיו, אחד הרגעים האחרונים של הסרט שדווקא עובד מאוד מאוד יפה, זה העובדה שנייתן מת, היא וקיוקו הרגו ביחד את נייתן,
כן.
והיא עוזבת את הבית ומשאירה את קיילב נעול שם.
היא למעשה משכנעת את קיוקו להתמרד.
כן. לא יודע, היא תכנתה אותה מחדש?
במילים?
לא, כי היא ניגשת, היא לוחשת לו משהו ואנחנו פשוט לא שומעים את זה.
כן. מה, קיוקו היא דגם פחות מתוחכם של אותה מערכת.
וכאמור, השוט הזה שבו קלב נשאר נעול לבד בתוך הבית ומבין שהוא הולך, לא יודע, למות מרעב ומחנק, מה שיבוא קודם.
יש שם אוכל, זה כן.
הוא נעול בחדר ספציפי, אני חושב.
יכול לצאת משם. אני בטוח שהוא ימצא דרך לצאת.
לא, כי אם הוא ימצא דרך לצאת, זה די מוריד את העוקץ מהמזימה. הפרוכיות האלה בלתי שבירות, כנראה.
שיחפור.
בבטון?
כן. יש לו זמן, יש לו את הזמן לחשוב על משהו.
וזה בסדר גמור, ואז איבה יוצאת החוצה, והיא רואה את העולם בפעם הראשונה מחוץ לבניין, וזה רגע מאוד מאוד יפה.
כשהיא בתחפושת של אדם, היא עוטה על עצמה למעשה חתיכות דמויות אור שנייתן הכין לרובוטים אחרים.
זה אור מאוד מאוד קל לעשרה, אני חייב להגיד.
בסדר, הוא הכין את זה, הוא הכין את זה לצרכים שלו.
ואז מגיע מסוק. המסוק של החברה שהביא את כלב לשם בפעם הראשונה, שככל הנראה היה אמור לבוא ולהוציא אותו אחרי...
כן, לפי לוח הזמנים.
אוקיי, עכשיו, הטייס מסוק הזה הוא אידיוט? כן. כאילו, הרעיון הוא שהוא פשוט הולך לאסוף אותה וכזה, מי את?
כבר בהתחלה מבהירים את זה שהוא לא יודע מה קורה.
לא, כן, אבל כזה תעודת זהות, אישור מעבר, משהו. אני אמור לאסוף בחור בשם כלב.
אמרו לו לאסוף את מי שיחכה לו שם. לא אמרו לו יותר מזה. זה פשוט, זה משהו שכבר, בפעם הראשונה שאנחנו רואים את קלב מגיע במסוק, מבהירים לנו של הטייס, הוא מקבל הוראות מאוד ספציפיות, להביא בן אדם מנקודה אחת לנקודה שנייה, ובלי לשאול שאלות.
וכזה, תקשיב, אתה תאסוף כל מי שמופיע שם,
כן.
לא משנה מה, אל תשאל למה, אנחנו צריכים לגרום לסוף הסרט לראות מאיים במידה משהו.
אם הוא מחזיק מסוך חשמלי נגיד, פשוט תגיד לו לשים את זה מאחורה.
אם הוא נראה כמו בן לאדן, זה בסדר גמור.
אם הוא לטעה בגובה 20 מטר, אז עוד פעם, מאחורה.
אם אופטימוס פריים, תגיד לו שהוא יכול להפוך לרכב ולהתגלגל בעצמו.
כן, חצוף זה.
חוצפן.
אם זה מסוק, אגב, תחליטו ביניכם איך זה מסתדר.
אני לא...
במגנים, טייס מסוק יבוא לאסוף מישהו ויגיד איזשהו מסוק.
אני לא חושב שזה סרט רע, אני פשוט חושב שהוא... אתה יודע.
אני גם ציינתי שאני חושב שהסוף שלו הוא קצת בעייתי, כי משהו שם יותר מדי עובד. התוכנית עובדת יותר מדי טוב.
כן, זה מסוג הדברים האלה שברגע שאתה חושב עליהם די הופכים את שער הסרט לחסר משמעות, כי זה כזה, כל ידעתי מה הולך לקרות, בכל רגע נתון, זה הופך את זה לכל כך לא מעניין.
לא, אני לא חושב שזה הופך לחסר משמעות, זה מעשה, זה מראה שהמבחן הזה, שה... תכנות שלה הצליח מעל ומעבר.
לא, אבל הסרט הזה בעצם אומר לך משהו על אינטליגנציה מלאכותית?
הוא מצליח לגרום גם לי לרצות שקלב ואיבה יהיו ביחד. כשאני יודע שהיא רובוט. זה כן נתן לי את התחושה ש... זה כן נתן לי חיבור רגשי. ואת התחושה ש... אוקיי, גם אם אני יודע שזה לא אמור לעבוד ביניהם, שיש עם זה כל מיני בעיות ו... גם מוסריות וגם טכניות פשוט. אני כן רוצה שזה יעבוד כי אותי משכנעת שיהיה לה יותר טוב בחוץ.
אבל זה לא היה לי את החיבור הרגשי הזה. היא הייתה כל כך רובוט שמנסה להיות בן אדם, מבחינה כזאת מוכרת של מהו הדבר הזה? לא, אתם קוראים אהבה. העולם החיצוני, לא ראיתי אותו אי פעם.
זה הרגע שבו בעצם, זה נראה מה שמכריע עם... אם ממש מתחברים לסרט או לא, הדמות של אהבה. כי הדמויות האחרות, אתה יכול להחליף אותן במישהו אחר וזה עדיין יעבוד, אבל אהבה היא חייבת להיות נורא מדויקת.
דונלד גליסון די מבוזבז פה מבחינתי בתור אברימן כזה.
דונלד גליסון, כן, יש לו משהו... הוא צריך תפקיד יותר מיוחד.
כן. הוא שחקן טוב, כאילו, אני מאוד אוהב אותו מאז הקומר לפחות שדיברנו עליו שנה שעברה.
פה הוא קצת תקוע בתור לא אוסקר אייזק, כי אוסקר אייזק גונב את ההצגה.
זה בעיה, כאילו, כן, לדמות שלו, הם היו יכולים להחליף את השם של הדמות שלו ב-אני לא אוסקר אייזק.
כן, אני לא מאמין, אני אוסקר אייזק?
I cannot believe it's not אוסקר. אוסקר אייזק זכה באוסקר?
לא, אפילו לא היה מועמד. תראה מה זה.
זה מגיע לו באופן טבעי.
אולי בגלל זה הוא לא מועמד אגב, יכול להיות שהם פשוט חושבים שזה יהיה מוזר מדי.
כזה, and the Oscar goes to Oscar. היה צריך לקרוא לו אוסקר? או מפיק או משהו שזכה באוסקר, הוא היה מועמד לאוסקר?
היה מישהו שזכה על סרט שנקרא אוסקר, אני חושב.
That's begging for it, כאילו.
כן.
טוב, אז עוד משהו על אקס מכינה?
הסרט לא מוקרן בארץ בקולנוע, אז חפשו אותו או בהקרנות מיוחדות או בדרכים אחרות, כלשהן.
חוקיות לחלוטין.
כן.
הסרט לא מוקרן בארץ, אני לא... אם לא הייתי צריך להקרן עליו, לא הייתי מחפש אותו.
אני שמעתי עליו הרבה פשוט לפני שראיתי אותו, גם לטוב וגם לרע, וזה מאוד סקרן אותי.
אם אתם רוצים סרט מדע בדיוני קטן וחכם שלא הוקרן בארץ, אתם יכולים עדיין לחפש את Predestination.
או את ירח.
או את ירח, כן, אבל ירח זה יותר ישן. ירח עובד יותר טוב, כי היה הרבה יותר אכפת לי מהדמות הראשית, ובאופן אירוני מהרובוט הרובוטי לגמרי, שלא ניסו להעמיד פנים שהוא אנושי.
כן, שמע, מסר לאורי אביב, אקס מכינה, לדעתי עדיין אפשר להכניס אותו לאוטופיה השנה.
טוב.
סתם מסר.
מסר מהכוכבים. נעבור לסרט השני להשבוע.
יאללה.
אנחנו הולכים לדבר על...
It's the ultimate soldier. It doesn't get happy, it doesn't get sad, it doesn't laugh at your jokes.
It is quite simply Jen. The most sophisticated robot on Earth.
Tonic. At Nova Robotics, the future is in good hands.
You're doing real good. Just keep working on those last two bars.
Thanks to Dr. Newton Crosby.
Originally, I designed it as a marital aid.
But artificial intelligence has gotten too smart.
No.
It's malfunctioning. It might not do anything.
But it could decide to blow away anything that moves, couldn't it?
Because $11 million worth of robot just hit the road.
Wow!
Number 5 is alive.
Welcome to my planet.
You just have to find number 5, get some answers.
Why don't you come on in my house?
And it's got a lot of living to do.
Whatever it takes to put that stupid contraption out of commission, that's what you do.
Me input.
Haven't had enough of this stuff.
More input. More input.
And they can seem quite lifelike, but they are still machines.
Number 5 is alive.
Nice software.
How it happens, who knows, but it has happened.
A new comedy adventure from John Badham, the director of War Games.
They're going to be after you. We've got to get out of here now.
Hey, he's alive!
No! Ally Sheedy, Steve Guttenberg, and number 5.
Beautiful.
Short Circuit.
I am alive.
ועכשיו למשהו אחר לגמרי.
תקלה מופלאה.
כן.
Short Circuit, מתוך הדואולוגיה, Short Circuit 1 and 2. אוקיי.
זה קצת כמו, כשלגרמיס יצא סרט המשך, הם הבינו שהסיפור הזה לא באמת מותאם, הסיפור כל כך מוגזם ואובר דה טופ שהם צריכים לעשות עליו ממש פרודיה, בתקלה מופלאה הם לא הבינו את זה. הם עשו סרט המשך פשוט גרוע.
סרטו של ג'ון בדהאם, שהוא אחד מהבמאים הכי שנות ה-80 שיכול להיות.
גם שנות ה-70.
לא, לא, הוא ביים משנות ה-70 וגם ביים משנות ה-90, אבל מבחינת ה...
הוא ביים את שיגעון המוזיקה. זה הסרט הכי 70's שקיים.
הוא ביים את War Games. הוא ביים את Stakeout. הוא ביים את Blue Thunder. זה אחד מהדברים האלה שהם לגמרי שנות ה-80,
כן,
כאילו.
ומעשור שנות ה-90 הוא מביים רק בטלוויזיה.
כי הוא לא, הוא לא יכול... אתה יודע, האופי של איך שהוא מביים הוא לגמרי...
אני לא יודע, הייתי מצפה שתהיה לו קריירה קולנועית יותר מרשימה.
לא, הוא קצת כמו גרסה פחות מוצלחת של ג'ו דנטה, שגם כן לא הצליח...
שלא עושה הרבה, גם כן.
לא, כן, שלא הצליח להסתגל למהלך שהאופנות הקולנועיות השתנו מאז.
זה חבל.
חבל מאוד, אבל ככה זה...
לא, כי ג'ו דנטה היה באמת כישרון בולט.
כן, ולג'ו בדהאם יש משהו אחר בולט.
מה? מה בדיוק?
חוסר כישרון. סתם, אני אהבתי את War Games. נכתב על ידי אס-אס ווילסון וברנט מדוק.
זה נכתב בידי ספינה.
עם אלי שיידי, סטיב גוטנברג, פישר סטיבנס, אוסטין פדלטון וג'י-דאבליו ביילי.
אם אתה צריך יותר איטיז מזה, זה עם סטיב גוטנברג. אדם שהחיירה שלו היא בדיוק עשור.
ואלי שיידי ועוד פעם, ג'י-דאבליו ביילי, זה היה לפני או אחרי ההופעה שלו בבית ספר לשוטרים מתחילים.
גוטנברג?
לא. ביילי. לא, כן, אבל גם ביילי. ביילי הוא תמיד, הוא המפקד הכועס.
אני לא יודע.
המפקד הרע, לסארד.
אני לא יודע מה היה קודם.
אז כן, הוא מתכונן להופעה שלו. הוא מתכונן להופעה שלו.
לדעתי בצפה השוטרים מתחילים היה קודם.
הראשון היה קודם, אבל ג'י-דאבליו ביילי הופיע שם רק מהשלישי או הרביעי.
כן,
ואלי אני יודע את זה.
ואלי שבי היא כמובן הייתה במועדון ארוחת הבוקר, הדמות הכי טובה שם.
כן.
אני קורא לה הדמות הנסבלת בסרט.
ובכן, אנחנו בשנות ה-80, המלחמה הקרה עדיין קרה.
זה פחות, כן. Operation, איך הם קוראים לזה? Last...
לא יודע, Last Will Spear of God, whatever.
כן.
דרך תאגיד בדיוני כלשהו, ממשלת ארצות הברית מפתחת רובוטי קרב שאמורים לצאת לשטח ולהילחם במקום חיילים.
זה תמיד עובד טוב, זה כן. מעולם לא השתבש.
ההדגמה הראשונה כוללת חמישה רובוטים ניסיוניים. מספר 5, אחרי ניסוי כלים די מצליח, חוטף מכת ברק בזמן שמותן בגנרטור.
זה עבד בפרנקשטיין.
And as these things... טוב, בפרנקשטיין זה לא היה תאונה, זה היה מאוד מכוון.
כן.
And as you do, הוא מתחיל לפתח לאט לאט אינטליגנציה, הוא מחליט לברוח מהמתקן וללמוד כמה שיותר על העולם שסביבו.
לא, הוא לא מחליט לברוח מהמתקן, הוא בטעות בורח מהמתקן.
מה שמוביל את מנהל התאגיד לפאניקה מוחלטת, הוא מוצא בית אצל סטפני.
סטפני.
כן, שאותה משחקת אלי שידי, שמטפלת בבעלי חיים, אני לא יודע.
בתור עבודה, אני לא יודע.
כן, הבית שלו מקלט לבעלי חיים, וזהו. זה לא תאגיד מוכר, היא פשוט מאחסנת הרבה בעלי חיים.
היא תאגיד רשע שעוזר לבעלי חיים.
ורובוט, סטיב גוטנברג משחק.
היא הבחורה הזאת שיש לכם בפייסבוק, ואתם אף פעם לא באמת פגשתם.
כן. סטיב גוטנברג משחק את ניוטון קרוסבי, המדען שאחראי לרובוטים האלה, המתכנת הראשי.
שם טוב.
והוא רוצה למצוא את הרובוט ולהחזיר אותו בלי פגע, יחד עם העוזר שלו, פישר סטיבנס בתור בן ג'ובייטה.
כן, okay. לפי המבטא שלו אפשר להבין שהוא מפיטסבורג.
אוקיי.
Okay. אני...
אוקיי, okay. הקריקטורה ההודית של הסרט
רגע,
הזה...
רגע, בוא נתייחס לפעילה האסייתי בחדר.
וואו, זה... כאילו, אבל... כשראיתי את זה בתור ילד לא היה אכפת לי, כשאתה מבוגר זה כואב כאילו.
אני חייב לומר, אני ממש אוהב את הדמות שלו. את הדמות עצמה.
אני
לא אומר שהמבטא לא... מוצדק או משהו, הדמות עצמה כתובה מה טוב.
איך אפשר לה... מקעים את האור שלו באיפור והוא
לא, מדבר
ככה.
אני מדבר על... אל תעשה את זה.
כאילו, אני בדיוק.
לא, אני לא מדבר על זה שהוא הודי, אני מדבר על הדמות עצמה כמו שהיא כתובה, שאין לזה שום קשר למוצא שלו, אפילו יש איזה בדיחה אחת.
לא, הוא לא מסוגל לדבר אנגלית. הוא מגזר הבחור האסיאדי שמדבר אנגלית ככה.
אבל לא היה יכול
בימבו,
להיות כלום.
בימבו, במקום בינגו.
אז הוא היה יכול להיות מכל מוצא, אם החליטו לעשות את זה, כנראה כי הוא יכול לעשות הכל.
לא, כי במקור אבל... היה שחקן הודי לדמות. אז... ואז הם העיפו אותה והביאו את פישר סטיבנס ואמרו, טוב, למה שלא יהיה מכל מוצא אחר? או... שיהיה מאגר מאיזה מדינה אירופאית.
או שיביאו שחקן הודי אמיתי במקור.
כן, ג'יזס. זה לא שנות ה-60, זה לא שנות ה-30.
לא, שנות ה-80. שנות ה-80 עשו את הדברים האלה.
עדיין עשו את הדברים האלה, וזה קצת קשה. 86, אתה יודע.
אבל...
אבל?
אבל יש לו כמה שורות מוצלחות.
יש.
בגלל זה, אני עוד פעם, אני אומר, אני אוהב את הדמות עצמה כמו שהיא כתובה, לא את הקטע הגזעי.
הוא קצת לוקח את הכל, כן, אבל אפשר להפריד את זה?
זה, תראה, הוא מצחיק אותי בזה, הוא אומר דברים כמו, נגיד, אתה יודע מה אנשים אוהבים, מה אנשים אוהבים כשהם נוהגים בלילה? אורות. והוא נורא, הוא מצד אחד נורא ציני, מצד שני הוא נורא כליל בגישה שלו. אז הוא גם קצת קריפ, כשזה מגיע לנשים.
הוא מאוד קריפ, אבל זה שנות ה-80.
אבל בצורה, זו, אבל בצורה שבשנות ה-80 הייתה מאוד מקובלת, שתהיה את הדמות הזו שחושבת תמיד על להשיג בחורות,
ומנקמת החנונים.
לא עושה את זה.
הוא מנקמת החנונים, הוא מביג בנג תיאורי שבהם זה מותר לו להיות קריפ, כי הוא חנון, ואין לו שום סיכוי עם נשים, אז זה בסדר.
ביג בנג תיאורי זה משנות ה-2000.
בדיוק, זה הופך את זה להפעיל יותר מטריד.
ושם יש הודי.
בכל אופן, ניוטון קרוסבי ובן ג'יי רוצים להשיג את הרובוט. זה בלי לפגוע בו, כי זה ההשקעה שלהם, עבדו על זה הרבה מאוד זמן.
עכשיו, בן ג'יי נשמע יותר כמו שם הודי.
ומצד שני, יש לך את קפטן סקרודר.
לא סקרוטום, כמו שאני שמעתי כמה פעמים.
סקרודר! שהוא מנהל הביטחון של המפעל הזה, ויש לו זה שיהיה איזה דרגה בצבא, לא ברור איך זה עובד.
הוא מייג'ור ג'נרל קפטן.
כן. שרוצה להחזיר את הרובוט, ומוכן לפגוע בו, אפילו נורא רוצה לפגוע בו, כי הוא לא אוהב רובוט. כן. הוא מנהל ביטחון בתאגיד רובוטיקה ששונא רובוטים. Okay. אני אגיד את זה שוב, הוא לא איזה נחת שעובד שם, הוא מנהל הביטחון שלהם ששונא רובוטים.
תראה, פגשת את צהל? זה נראה הגיוני.
זה לא צהל, זה לא גיוס חובה, זאת עבודה אזרחית. שקשורה לצבא ארצות הברית.
כן.
אז מה שקורה זה שיש לך את הרובוט שרוצה לחיות וללמוד ו-Number 5 is alive.
כן.
ויש לך את כל האנשים שרוצים לתפוס אותו מסיבותיהם הם.
מסיבות מוצדקות.
כן, אוקיי.
אני לא מאשים אותם בזה שהם רוצים לתפוס אותו. זה טכנולוגיה ששווה מיליונים ונחשבת מסוכנת לציבור.
אני לא רוצה להאשים את סקודר שהוא רוצה להשמיד אותו, כי זה רובוט מלחמה עם לייזר שמשתולל ברחובות, ואתה לא, אין לך שם של מושג מה הוא יעשה.
אף אחד לא ציפה שהוא יהפוך לפציפיסט.
או שהוא יספר בדיחות ממש גרועות, כאילו כשאתה שומע אותו מדבר...
לא, זה ציפיתי, היכרות עם הומור של 80.
אוקיי, זה סרט שיצא בשנות ה-80, מבחינת האופי שלו זה יותר מזכיר את סרטי הלייב אקשן של דיסני בשנות ה-60 וה-70.
כן, רק עם טכנולוגיה טיפה יותר מתקיימת, ועם בדיחות למבוגרים קצת.
קצת, אבל כן, זה סרט לילדים, כאילו, זה לגמרי, זה יצא לפני או אחרי איטי?
אחרי.
זה קצת רוצה להיות איטי עם רובוטים.
כן.
וזה לא יכול להיות איתי עם רובוטים, בעיקר כי, עוד פעם, עם כל הכבוד לג'ון בנהם, ספילברג הוא לא.
מתברר. לא יודע, ספילברג לא ביים את שיגעון המוזיקה, סליחה.
תראה, הייתי רוצה להיות הגרסה של ספילברג משיגעון המוזיקה.
אני אוהב את זה שיש למעשה קטע משיגעון המוזיקה בתוך תקלה מופלאה. זה כל שאר הדברים שנאמבר פייב רואה, בטלוויזיה דברים שאין להם זכויות יוצרים, ואז יש קטע, ויש את הסרט הזה, כי על זה הם יכלו להשיג.
אוקיי, מה האופי של נאמבר 5, כאילו?
הוא תמים, הוא סוג של ילד, אבל מאוד מאוד חכם.
יש לו את כל הידע הנכון לייצור אלגנטי, אבל בלי הניסיון חיים והקונטקסט המתאים לשים את זה בו.
כן, הוא ממש, הוא מתחיק את דף חלק, הוא... אפילו טיפה אימפולסיבי בהתחלה. זאת, הסיבה שהוא יצא מהבסיס זה כי הוא עוקב אחרי רובוטית שמגישה משקעות. יופי נובה על ההסללה המגדרית. הוא עוקב אחריה ואז פשוט נכנס למסלול של רובוט שמפנה השפעה. שזה קטע לחביב.
תגיד, כמה וולי העתיק מהסרט הזה?
את העיצוב.
גם הפנים של הרובוט ממש כאילו, צופי וולי...
איך קוראים לרובוטית שוולי מתאהב בה?
אהבה?
אז...
הכל קשור?
כן, הכל מתחבר.
אבל וולי יצא לפני אקס מאכינה.
זה מה שרוצים שתחשוב.
אבל כן, הפרצוף שעוד פעם, שנות ה-80, זה הכל אפקטים אמיתיים. אתה יודע, זה בובה.
כן, זה רובוט.
זה בובה, אני חושב יותר אפילו, כאילו.
זה בובה אנימטרונית היא רובוט.
כן.
הלייזר לא אמיתי. זה לא.
הם משיגים הרבה מאוד מבע, זה בעיקר הגבות, כאילו, משהו מזיז רוב הזמן, זה הגבות.
שבמקור זה אמור, אני לא בטוח, אני חושב שזה אמור לחסום את אור השמש או משהו.
כי רובוט מלחמה צריך לגבות.
כן, כי לרובוט יש קרנית.
תראה, מבחינת התכנון...
זה לא הסרט הכי בתוחכם בעולם.
בוא נגיד זה ככה, כשאומרים לכם בהתחלה, המדען, אלה מכונות מלחמה מצוינות שיכולות לעבוד בכל שטח, לא, 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 לא. יש להן גלגלים במקום רגליים, הן יכולות לעבוד במעט מאוד שטחים. לדוגמה, אם יש מדרגות...
יכולים לקפוץ משום מה.
הוא יכול לקפוץ, האחרים לא ממש.
אם הוא יכול, אז גם האחרים יכולים לבדור אותו דבר.
הוא מתכנס את עצמו בשלב מסוים.
הוא לא תכנס את עצמו לקפוץ, אבל.
אנחנו לא יודעים.
אבל הקטע שהוא נלכד בתוך מסעית השפעה, כי הוא פשוט... הוא לא יכול לנסוע לצדדים.
כן. והם לא חסיני כדורים במיוחד, כאילו כדורים רגילים עושים בהם חורים, והלייזר שלו אין לו כזה סופר טווח ארוך.
איך המורים להתמודד מול טנק?
הם לא.
אבל הם מצליחים, כאילו...
כן, כאילו... זה רובוטי מלחמה עתידניים די גרועים. כן, למזלו הרב החיילים שמלחמים מולם אפילו יותר גרועים, אז אין לו דאגות.
זה מתקופה שבה נשיא ארצות הברית הכריז על תוכנית ביטחון שנקראת מלחמת הכוכבים.
שלא כלל הבנייה של כוכב מוות מסיבה כלשהי.
לא היה תקציב. בכל זאת רייגן.
רצינו לעשות כוכב מוות, אבל עשינו בסוף ירח מוות, ואז אסטרואיד מוות, ואז...
ניסינו את פלוטו גם, לא הצליח. וטכנית זה לא... טכנית כוכב המוות הוא לא כוכב, כי לא מקיפים אותו גופים אחרים.
מקיפים אותו הרבה חלליות.
כן, מקיפות אותו...
הוא לא כוכב לכת.
כן.
בכל אופן.
לא כוכב.
מה דעתנו על הכוכבים המשניים? אלי שידי... שידי?
שידי, נראה לי.
כתוב את זה עם דאבל אי, אבל תמיד ברעיונות שמעתי את זה אלי שידי, אני לא יודע למה.
כי היא אמריקאית.
וסטיב גוטנברג. סטיב גוטנברג, איך הוא נהיה הכוכב לתקופה מסוימת?
אני לא יודע, זה מדהים. ראיתי אותו פה, בבית ספר השוטרים מתחילים, בשלושה גברים ותינוקת. הוא בשני הסרטים האחרים הוא מגלם מניאק. ופה הוא מגלם את הבחור הטוב.
וזה גם מניאק וניל כזה. זה כן. כזה... איזה מניאק? הוא הולך על הדשא או משהו כזה.
כן, ובאף אחד מהם הוא לא, הוא לא שחקן טוב. אתה... אני לא יודע למה... הוא לא שחקן טוב.
היה לסימפסונס את הפרק שבו עומר מצטרף לאילומינטי המקומי, הסטון קאטרס, ויש להם שיר על כל ההישגים שלהם כזה, מי מסתיר את המכונית החשמלית, מי שומר את השירים בכוח, והשורה האחרונה זה כזה, מי הפך את סטיב גוטנברג לכוכב.
זה הסבר אחי. וידו,
כאילו.
זה הסבר אחי.
הוא גם די נעלם, כאילו.
הקריירה שלו היא שנות ה-80, נקודה.
כן, זה... כמו שאמרנו, זה סרט מאוד של ה-80.
כן, אלי שידי לדעת, לעומת זאת דווקא חבל לי שהיא לא עשתה יותר, כי כמו שאמרתי, במועדון ארוחת בוקר אני חושב שהיא הדבר הכי טוב. אולי כי יותר קל להזדהות עם האוטסיידרית מאשר עם כל הדמויות האחרות שם.
כי מה היא משחקת פה? היא משחקת מין כזאת אישה סופר נחמדה ש...
כן, יש לה את הרגעים שהיא קשוחה ועצבנית. במיוחד כשהיא פוגשת את האקס שלה.
עצבנית, לא קשוחה.
את האקס שלה היא מוכנה, היא עושה לו, היא מתקלת אותו. היא עושה לו תיקול כמו בפוטבול.
כן.
משהו...
יש לנו כאילו סרט על רובוט שרוצים אותו דבר זאת אומרת, אנחנו באמת צריכים להתעסק עם האקס המניאק, זה באמת עלילה שאתה מכניס לסרט הזה.
שנות ה-80? כן. הסרט הזה הולך על כל כך הרבה טרופים של שנות ה-80. באמת, הדמות המשנית ה... העדתית, נקרא לזה, שהיא...
הגזענית, פשוט, הגזענית, כן, זה בסדר.
בדיחות גזע. הבחור החנון שלא יצא לדייט מאז ממשל קרטר, ועדיין ברור שהוא ישיג את הבחורה. הגוף הצבא הרשע, כאילו החזקים הרשעים.
המטופש. כן. הרשע באופן מטופש.
שאין לו שום היגיון.
או כישרון.
כן. פשוט, וכמובן האקס המניאק.
אילו,
הוא
כמה...
חייב להיות אקס מניאק.
עד כמה הצבא הזה פשלונרי? אוקיי. הם רודפים אחרי הרובוט שיש לו מכשיר איתור, הם לא מוצאים אותו עד שהם מתנגשים בו,
כן.
וגם אז לוקח להם זמן להבין, או אלוהים, התנגשנו בו, ואנחנו עכשיו נוסע מולנו. אחרי זה, הם שולחים אחריו חיילים שוב ושוב, והוא מצליח לברוח מהם, למרות שהוא רובוט שבקושי יכול לזוז על גלגלים.
הוא חכם.
לא, הם טיפשים. וכמובן,
זה, סוף... זה מתכזז.
בסוף הסרט, אחרי שהרובוט לכאורה ברח, הם שולחים אחריו מסוק, סוף סוף היא קצת היגיון, והמסוק מפוצץ אותו. בנקודה הזאת...
או שמה.
כן, בנקודה הזאת סטפני וניוטון מחליטים לנסוע, ולמרות שהם היו מעורבים עכשיו, בבריחה של כלי משחית ששייך בבעלות פרטית, שכמעט פוצץ, שפוצץ רכוש אזרחי ב...
החיילים עסוקים בלחגוג.
לא, כן, כאילו אף אחד לא אומר, אוקיי, תעצרו, אתם צריכים עכשיו ללכת לבית משפט, הם פשוט נוסעים ומסתבר ש... או?
הם מתנהגים כאילו הם מינימום חיסלו עכשיו בלנדן. זה היה ממש... הם מצליחים להפגיז רובוט בעזרת מסוק, ומתחילים כולם לחגוג ולצאת כיפים וכל זה.
זה קצת מזכיר משחק הדמים שהצבא חשב שהוא הרג את רמבו.
כן.
Here lies number 5. Greatest war machine ever. Killed by a bunch of hillbillies.
כן. אבל מברר שזה היה number 6.
כן. ג'וני בנה... סליחה, number 5 בנה. תחליף רובוט, הוא עושה את זה ממש ממש מהר, הוא בנה תחליף רובוטים והוא שלח אותו כדי למות.
קצת אכזרי כשאתה חושב בזה שהוא אמור להיות פציפיסט.
אין לו שום כבוד, כאילו, זה העניין, ברגע שהוא מחליט שהוא חי, אין לו שום כבוד.
את הרובוטים ששולחים לתפוס אותו הוא לא מחסל, הוא פשוט מתכנת להם מחדש.
לא, כן, אבל אין לו שום כבוד לאוטונומיה שלהם. דיברנו על אקס מכינה, באקס מכינה כשאומרים לאווה, רוצים לתכנת אותך מחדש, שמתייחס לזה בתור מוות, בתור מחיקת האישיות שלה.
גם פה.
כן, ברגע, לא, אבל ברגע שנאמבר, לא, נאמבר 5 הוא פוחד מלהיות disassembled.
No disassembled.
כן. מבחינתו, ברגע שהוא מחליט שהוא חי, אין שום חשיבות לרובוטים אחרים, הוא מחליט שהוא בקטגוריה שונה לגמרי.
כן.
זה לא האם רובוטים יכולים לפתח אינטליגנציה וחיים, לא, לא. הוא פיתח אינטליגנציה וחיים, וזהו. זה כאילו נקודה סוף. אף אחד לא צריך לומר, אוקיי, ומה אם הטוס צריך להיות שהוא חי פתאום? זה לא נקודה אפילו לדיון. אז השאלה היחידה היא האם הרובוט הזה המאוד מאוד ספציפי, שעבר תקלה מאוד מאוד ספציפית, הוא יצור חי.
הוא מתנגל לחלוטין להרג. לפחות, תדע, במובן הפיזי של זה.
ברגע שמסבירים לו מה זה, כאילו, כן. מה המשמעות של מוות.
אחרי שהוא בטעות מוחץ חרגול. והוא מבין מאוד מהר דווקא. אבל... זה באמת היה, הוא בונה לעצמו כפיל כדי שהכפיל ימות.
כן.
זה קצת, אני מניח שהוא לא נתן לו אינטליגנציה וכל זה, אלא פשוט רק את הגוף, אבל עדיין.
תראה, הוא לא בונה את השבבים. לא. השבבים שהם מרכיבים את האינטליגנציה המקורית של הרובוטים, משהו שהגיע מהמפעל, והוא לקח את זה מחלקי חילוף.
רגע שחשבתי, אוקיי, אמרנו שזה כאילו, זה כן סרט שאמור להיות לכל המשפחה, למרות כמה בדיחות לבוגרים. רואים אותו מופגז מהאוויר, ואז החיילים פשוט באים והולכים חתיכות שלו כולל הראש, כשסטפני בינתיים בוכה בצד, בהצלחה עם הפסיכולוג.
סליחה, ראית את שורט סרקיט 2?
ראיתי קטעים.
ראיתי את כל הסרט, כשהייתי עד מאוד אהבת את הסרטים האלה, בשורט סרקיט 2 יש קטע שבו הוא מוקע כמעט למוות, כאילו, אנחנו רואים את החבר'ה הרעים מגיעים, לא פשוט מרביצים להם צינורות במשך 5 דקות, והוא כזה, no, stop, please.
No disassemble.
כן, כן, כן. והוא גורר את עצמו, והוא צריך לתקן את עצמו, כמו מישהו שעובר ניתוח, אתה יודע, עבר ניתוח אחרי קרב.
כן.
אתה מדבר על כאילו טרגדיה. וזה, עוד פעם, זה סרט שהוא לכאורה סרט למבוגרים, אבל עם אופי של סרט לילדים, מבחינת, עוד פעם, הרעים המטופשים, והכל מוגזם, והדמות, הדמויות האנושיות שהן לגמרי כאילו קריקטורות.
כי בשנות ה-80 באמת שעשו, קומדיות היו מאוד מאוד לפי תבנית. והתבנית הזאת היום היא הרבה יותר מוכרת בסרטים לילדים. אבל אז זה היה פשוט לכולם. כל הקומדיות צריכות להיות לפי, יש לך את הדמות, דמות א', דמות ב', דמות ג', אלה יחסים שצריכים להיות ביניהם. דמות ד' באה כדי שיהיה עוד איזה קומיק ריליף. הכל נראה בתך, הכל ככה נבנה לאט, ואז יש לך מונטאז' ואז זה. והסוף נראה כאילו אבוד.
היה
מונטאז' בסדר? כמעט, האופן שבו הוא לומד דברים, זה כמעט מונטאז'.
לא, זה באמת לקח לילה אחד, הוא פשוט לומד נורא מהר. זה לא מונטאז', סליחה.
אבל יש את התבנית. הסרט הזה לא בא לחדש שום דבר, הוא בא פשוט, הוא בא לבדר. אבל בוא נשאל את השאלה, האם הוא באמת צריך רק לבדר, או שאם כבר הם מתעסקים בנושא של יצור מלאכותי שמפתח למעשה חיים, שמפתח מודעות עצמית ויכולת למידה.
לא, כי הסרט...
האם, לא, אני אומר, האם היו יכולים לקחת את זה לעוד מקום, או שבאמת העיקר זה שזה יהיה
תראה, מבדר? תראה, כשאתה חושב בתור סרט לילדים, זה די נחמד שבמדינה שעד עכשיו הקולנוע שלה נחשב מאוד מאוד שונא את הרעיון של רובוט אלגנטי, אתה יודע, זה תמיד יהיה הרובוט שמשתגע ורוצה להרוג את כולם. הסרט הזה מציג את הפחד הזה כדבר מטופש, ומרגע שנאמבר 5 מחליט שהוא חי, Mm-hmm. הדמויות הטובות מקבלות את זה מיד, כאילו סטפני מקבלת את זה מיד לדוקטור גוטנברג,
לקבלה
דוקטור ניוטון לוקח לצאת יותר זמן, אבל מרגיש שאני מקבל את זה,
אני יכול להבין כאילו. למה הוא לא מוכן לקבל את זה, כי הוא בנה אותו.
כן.
תחשוב על זה שאתה בנית מכונה ופתאום המכונה אומרת יש לי חיים.
תראה, מבחינתי נאמבר 5 נכשל במבחן אולטימטיבי, הוא חושב שבדיחה של סטיב גוטנברג היא מצחיקה, וזה כנראה הוכחה שהוא לא חי.
הוא נכשל במבחן, הוא חושב שסטיב גוטנברג אנושי.
כן, זה כמו ככה היו בודקים סוכנים סובייטים בשנות ה-80, היו מביאים אותם וכזה נותנים להם לראות קטע קומי של סטיב גוטנברג, ואם הוא היה צוחק הוא היה כזה you're not a real American, only a Soviet would laugh from this joke.
האמת שהפוך, רק אמריקאי יצחק.
אני לא חושב שהם שחקו מסטיב גוטנברג, אני חושב שהם הוא כזה, הוא לא מעליב מספיק, כאילו...
איפה הזה שעושה אפקטים עם הפה?
כן, כן.
יש, הקטע הכי מוזר בסרט, ויש דברים מוזרים בסרט, הקטע שבחרתי היה הכי מוזר פשוט, הפגישה הראשונה בין נאמבר 5 וסטפני.
סטפני.
סטפני. הוא נכנס לקרוון שלה ו... היא חושבת שזה פורץ, ובאה לראות אותו, והיא רואה רובוט בערך בגודל בן אדם, שמדבר אליה, אומר, כאילו, need input ודברים כאלה.
היא כזה, אתה חייזר.
זהו, למה?
כי זה בא אחרי איתי.
כן.
הוא אפילו קצת נראה כמו איתי עם הצוואר והראש הזה.
זהו, היא אומרת, ידעתי שהם יבואו אליי. בואי נדבר על זה רגע. שנייה.
שנות ה-80.
מה החתול אמר לך? פשוט היא רואה רובוט, היא גרה לא רחוק מתאגיד שבונה רובוטים, והיא יודעת על זה.
נובה רובוטיקס, שמעתי עליהם.
היא גרה ליד נובה רובוטיקס, והיא רואה רובוט בקרוון שלה, והוא מדבר כמו רובוט ומתנהג כמו רובוט, והמחשבה הראשונה של זה הוא חייזר.
היא אפילו עוצרת וחושבת, רגע, זה לא רובוט חייזרי, זה כנראה חייזר שנמצא קטן, שנמצא בתוך הגוף של הרובוט. כן. כאילו, היה לה זמן לחשוב על זה, והיא לא מגיעה למסקנה הגיונית. זה מה ההפך מהאתר של אורקם? כאילו, הפטיש של...
הפטיש של שפירה.
כי אם אתה חושב מספיק מכות בראש...
תור שפירה, כן.
אתה חושב מספיק מכות בראש, מתחיל לחשוב ככה. אז וכאמור,
תראה, אני לא אומר שסטפני היא דמות גרועה, כי שאר הזמן היא דווקא די אנושית והגיונית, אבל ברצינות?
אני לא יודע, המשחק שלה הוא בתור, כל מה שהיא צריכה כזה להגיד, no, number five, אני כזה, יכולתי למצוא טייק יותר טוב, זה כל הרגיש שאת יכולה להכניס לתפקיד, כי אפילו היא נראית כזאת, השחקנית כאילו, כזה, אני חייבת לצעוק no number five, אני באמת חייבת לעשות את זה, הייתי במועדון ארוחת הבוקר.
מי בתפקיד הראשי במשחקי מלחמה? אם רק היה לנו איזה דרך לבדוק את זה.
מתיו ברודריק? אני חושב שזה מתיו ברודריק.
יכול להיות.
כן, כן. זה נשמע כמו מתיו ברודריק.
אז מה יעבד לפני זה עם מתיו ברודריק ועם ג'ון טרבולטה? הוא לא יודע איך שחקנים אמורים להביע רגש. הוא ראה שתי גרסות מאוד קיצוניות של בני אדם. והוא לא יודע איך בדיוק זה אמור להיות. הוא יושב בכסף במים, מסתכל על השחקנים ואומר, need input.
אתה אומר שהוא מתחבר לרובוט יותר.
כן. אין ספק שהרובוט זה הדמות שהוא הכי השקיע בה.
מה, זה, עוד פעם, זה עבודה מאוד מרשימה.
1986, זה לא שהיה להם CGI מתוחכם או משהו.
העיצוב שלו בתור רובוט מלחמה ריאליסטי הוא מטופש לחלוטין, כאמור. מאז...
גם בתור רובוט מלחמה לא ריאליסטי, הוא די מטופש.
לא, כן. זה כמו ברובוט המקורי שהיה לך את עד 209, ושם העובדה שזה עיצוב גרוע למכונת מלחמה הייתה בדיחה.
כן.
אבל פה זה, פה עוד מאוד מתעקשות, לא, 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 ככה תראו מכונת המלחמה שלהתי.
וזה מלפני רובוקופ.
אני מנסה לחשוב אם זה יותר או פחות מטופש מהרעיון של וילסו רפטורים לוחמים בשטח בנוי של עולם היורה.
זה בערך באותה רמה.
כן. לא, תראה, רק שפה הרובוט בסופו, כשהוא משתגע, לא רוצה להרוג אף אחד, זה יותר חכם מפארק היורה. אבל באמת, G.W. ביילי בתור סקרוטר.
חזרנו לשחקנים.
לא, כי אני די מחבב את השחקן הזה... בעיקר, לא בזכות ההופעות הקולנועיות שלו, בעיקר בגלל העבודה ממש טובה שהוא עשה במפענחת, The Closer בטלוויזיה.
לא ראיתי את זה, סרי.
סדרת משטרה מאוד חביבה והוא די טוב שם. אבל כן, הוא מאוד, כי הוא כל כך צעקני ומוגזם וקומי לגמרי.
הוא גנרל קולנועי.
כן, עוד פעם, ששנות ה-80. הוא לא אמין לחלוטין בתור מישהו שהגיע בצבא לאיזושהי דרגה.
הוא רסר. כן, הוא יכול... לא, נראה כמו מישהו שהתקדם בגלל ותק.
והוא גם לא בצבא, הוא מפקד ביטחון. הם אומרים, כאילו, אני אחראי על הביטחון של המתקן הזה, של מתקן סמי-אזרחי, שעובד עם ממשלת הברית, אבל עדיין מתקן אזרחי, שכל הזמן צועק על הבוס שלו, לא חכם, שמתעקש להמשיך להשמיד את הציוד המאוד מאוד יקר שהמפעל מייצר בכל הזדמנות.
נראה לי שכאילו, אחותו נשואה למנכ״ל או משהו.
יכול להיות.
אני לא יודע.
יכול להיות, כאילו, זה הסבר הכי גני. לא יודע, אולי יש נובליזציה שיש בה סיפור רקע.
אולי הוא נשוי למנכ״ל, אני לא אומר.
שנות ה-80, לא.
לא, אוקיי, לא נשוי נשואים, אבל...
אולי אחותו ברחה בדיוק עם רובוט, ובגלל זה הוא נורא כועס עליהם.
רובוט הרג את ההורים שלו. ואז הוא שונא אותם.
יש לנו עוד משהו להגיד על הסרט הזה. יש סיבה לראות אותו בימינו, אם אתה מעל לגיל 12 נגיד?
קודם כל, אם גדלת בשנות ה-80, אז יש לו איזה ערך נוסטלגי.
אם גדלת בשנות ה-80, כנראה ראית אותו.
כן, הוא היה מאוד מאוד מצליח. אבל מעבר לזה, תראה, אני חושב שכשסרט המטרה הראשונה שלו היא לבדר, אז הוא בדרך כלל מצליח לעשות את זה גם לאורך זמן. פה יש רגעים מבדרים, יש רגעים שממש לא עומדים במבחן הזמן.
וכאמור, סטיב גוטנברג.
למה?
למה? הוא לא רע אפילו, הוא פשוט חסר משמעות.
הוא כלום.
כן, הוא גלידת וניל, בלי, לא יודע, בלי תוספות. אני לא גלידת וניל.
זהו, זה הברה שהיית צריך לתת.
אני חנכתי שזה ברור. אנשים שצריכים לבחור בצ'וקולד וניל, כאילו, למה?
אני יותר אוהב וניל שוקולד, האמת.
אתה מפותר.
ממה? אתה לא משלם.
בדיוק. זה משמע שאתה פיתורים האלה כל כך קלים, הפיצויים יהיו מאוד נמוכים. אני אולי אשלח את הגנרל שבאת בשבילי כדי להשמיד אותך, אביעד.
הוא לא יצליח, אתה יודע שהוא לא יצליח.
אם יהיה לו מסוק.
לא, אם היית משלם לי, אז הייתה לו מוטיבציה. אם זה היה לך כסף. בכל אופן, סרט כליל, מטופש, לא הגיוני. זאת אומרת, אם מתחילים לחשוב עליו, הוא בהחלט לא מצליח להחזיק מעמד. מעבר לזה, כאילו, אין סיבה לא לראות אותו, בוא נגיד. זה לא שהוא יגרום איזה נזק לצופה.
הגזענות.
הוא לא גורם לאיזה סבל כשאתה צופה בו משהו, והגזענות היא כל כך, זה קטע שהוא כל כך לא קשור לכלום, הדמות הזאת, שכמו שאמר, זה לא יגרום לך פתאום לחשוב שככה הודים מתנהגים.
תקשיב, בסרט השני הוא הדמות הראשית.
כי הוא פופולרי, אין מה לעשות. שנות ה-80.
כן, אני לא יודע. עוד פעם, זה לא סרט רע, ואם, אתה יודע, אם כבר גדלת עליו בסדר גמור, אני לא חושב ש... אני לא חושב שהוא ישרוד את השנים, אני לא חושב שזה משוק הדברים שהדור הזה יראה לדור הבא, כאילו.
אני מאמין שילדים היום יכולים לאהוב אותו.
לא, הם יכולים, אבל אני לא חושב שיש מישהו שיראה להם אותו. זה לא מסוג הסרטים האלה שמבוגרים אומרים, אתם יודע מה, אני רוצה להראות לילדים שלי את הקלאסיקה שראיתי כשהייתי ילד, אני יודע. תקלה מופלאה.
חייב להיות בן אדם כזה. בטוח יש בן אדם שזו הקלאסיקה שלו.
אחד. כן, סטיב גוטנברג.
אני רוצה להראות לילדים שלי את הקריירה שלי. שיאמינו שהייתי שחקן, כי אני אומר להם והם לא...
אני פתאום מבין שעוד לא היה לנו רימיק לבית ספר לשוטרים מתחילים. זה נראה...
היה אמור להיות, אני חושב שהוא בוטל.
דבר ראשון...
הוליווד קיבלה החלטה טובה, אני חושב שהיא...
דבר ראשון תודה לאל, דבר שני...
הייתה סדרה טלוויזיה שהייתה...
מצוירת, כן.
גם וגם סדרה לא מצוירת. שהייתה חביבה.
זה יותר כמו שאפשר להגיד, זה עוד סרטים, נורא אהבתי את בית ספר לשוטרים מתחילים כשהייתי ילד, אני די בטוח שאני אשנא את זה.
היה את הרימק של תקלה מופלאה, קראו לו במקרה צ'פי.
וולי.
לא, וולי...
את צ'פי לא ראיתי, אמרו לי שהוא ממש גרוע.
כנל. לא ראיתי את הסרט, אבל הטריילר שלו ראיתי, אמרתי, אתם יכולים פשוט לקרוא איזה שורט סרקט, כאילו, זה אותו סרט.
לא, כי זה בדרום אפריקה.
כן.
ושם האלמנטים הגזעים אפילו יותר מביכים.
אולי.
טוב, אנחנו יורדים על סרט, אנחנו יורדים על סרט שלא ראינו, אז זה כנראה סימן טוב לסגור.
כן.
עד הפעם הבאה, אני תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ו-Number 5 is alive. Yeah.